225 אמר רבי יוחנן, כל מברך על כוס מלא נותנים לו נחלה בלא מצרים, שנאמר ומלא ברכת השם ים ודרום ירשה. רבי יוסי בר חנינא אומר, זוכה ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. השקפה החיצונה של הדרך הנאותה לאדם המחפץ בחיים לפי מובנם האמיתי הוא להיות מסתפק רק במוכח לו וירחיק מאיתו אהבת המותרות. זאת אומרת, לכאורה מבט ראשון, כדי להתקדם מבחינה רוחנית חייבים להתנזר ממותרות. אהבת המותרות מסיטה את הדעת מהמטרה הראשית של ההתקדמות שלנו. מצד שני, יש בתוך האדם נטייה שנקראת אהבת הרחבת החיים. יש בתוך האדם נטייה לרוחב, למשהו שהוא מעבר למה שצריך והכרחי. זה נטוע בנפש האדם, ואם הקדוש ברוך הוא נטה את זה בנפש האדם, בוודאי לא לחינם נחקקה הנטייה הזאת מיוצר רוח האדם בקרבו תכונה כזאת ברוח האדם. אז צריך להבין מה התפקיד הנטייה של האדם לאהוב את ההרחבה של החיים. כשם שבקשת הרחבת החיים היא מידה שאינה הוגנת, אינה הוגנת הכוונה לא מוסרית, שיבקש האדם את תעודתה רק למען הסביע את נפשו וחושיו, אם כל מטרת הרחבת החיים היא אגואיסטית לחלוטין, אז ודאי המידה היפה לאדם היא באמת להגביל את הנטייה הזאת, לשים גבול לצ'וקותיו ואומר להם עד פה תבוא. אבל אם נטיית הרחבת החיים, שאדם משתמש בכוחותיו שאינם מוגבלים, בנטייה לא להיות מוגבל, להתרחב, בנטייה של חפץ החיים בהרחבה גדולה, והוא משתמש בנטיית הרוחב לא בתור כלי לסיפוק האגואיסטיות שלו, אלא בתור דרך להיות מוכן לאדם לעשות טוב וישר בעיני השם. כלומר, יש בתוך האדם נטייה לרוחב, יפה מאוד, נטייה לרוחב באה לומר לנו, צא מהבועה, צא מהמסגרת ותחשוב על מרחבי החיים, תחשוב בגדול, תחשוב בצורה מורכבת, עשירה, לא בשבילך, בשביל הנאות הפרטיות שלך, בשביל להוסיף הרבה לעולם, ברכה והצלחה, לחשוב על הרבה אנשים ולא רק על עצמך, על עוד מרכיבים שקיימים בעולם. ואז אם אדם הוא בעמדה כזאת, לא צריך להדריך אותו לצמצם כוחותיו, אדרבה, תפתח את הכוחות, תרחיב אותם, תגדיל אותם, יש לך חלומות, יש לך חשקים, כישרונות, מעולה, כמה שיותר לפתח יותר טוב. אם אתה יצירתי, מצוין, יש לך כל מיני נטיות נפש שונות, מעולה, הכל, כי הכל לא יוצא לברכה לטובת החברה ולטובת קידום עניינים חשובים ובעלי ערך. אפילו מותרות. כן, אדם רואה, אדם שהוא עכשיו נסעתי איתו, אדם מאוד נחמד, שהוא ליצן, זה התפקיד שלו, זה העבודה שלו, שהוא ליצן, ולא באמת, זה העבודה שלו. אז הוא קודם כולו ליצן רפואי, ובית, הוא עכשיו סיפר לי בדרך, בדיוק נסענו עכשיו, הוא סיפר לי שהוא עושה הצגות היום לילדים, הצגות של, בנושא תיקון המידות, והוא מממש את כל הכישרון שלו, שהוא כישרון מאוד גדול, לעשות הצגות, להיות ליצן. זה מותרות, תשאל בן אדם, האם ללכת להיות ליצן, לפתח את כישרון הליצנות שבי, זה נהיה מותרות, מה צריך את זה, אפשר להסתדר בלי זה בחיים, זה נכון, אפשר להסתדר בלי זה, זה באמת מותרות. אבל בחברה, אם אתה מסתכל בריאה חברתית, המותרות האלו הופכות להיות לכלי מאוד מאוד מצוין. איזה יופי, הוא הולך לבית חולי, הוא משמח ילדים, הוא הולך לכל מיני בתי ספר, הוא את כל הכישרון של הליצנות שלו, ויש לו כישרון, הוא יודע לעשות את זה. אז אתה אומר, זה מותרות, זה מותרות במובן הזה שזה לא לכאורה שייך לרשימת הדברים שאדם חייב לעשות בעולם, והם לא, אבל כיוון שזה הכל לברכה והכל לחנך למידות טובות ולשמח אנשים, אז אדרבה, תשכלל את הליצנות שלך, לך לבית ספר לליצנים ולך תעניק את ה... לא יודע איך עושים את זה, תפתח את זה, תרחיב את זה, אדרבה. כי אם זה בהקשר חברתי, אז מצוין. תגיד, אפשר לעשות בית חולים גם בלי ליצן רפואי, ובוודאי שאפשר לעשות גם בלי זה, זה מותרות, זה מותרות ליצן רפואי במחלקה, נכון, אבל זה מותרות טובות, זה מביא ברכה, זה משמח אנשים, זה נותן להם כוחות. כשרואים דברים בראייה של חברתי, בראייה רחבה, לא בראייה צרה, אז עד רבה. הרוחב הוא טוב, הוא מועיל, הוא מוסיף עושר ויופי וברכה לחיים. לכן הוא אומר, אדרבה, ראוי ללמד אותו לבקש בקשות גדולות. אל תצמצם את הכוחות. אין קץ למעשים טובים שיוכל האיש הישר והטוב לעשות כשתשיג ידו דרך חוות החיים, אם אתה תרחיב את החיים. עכשיו אתה תוכל לעשות המון דברים, לממש המון המון רצונות, המון דברים טובים שבחלומות שלך. כוס מלא. כוס מלא זה מראה על צביעה של מותרות. כבר אמרנו שכוס וכוס מלא זה מותרות. הרב הסביר בעמוד 224, שבדרך כלל כשמדברים על שתיית מים לא אומרים מלא. כי אומרים מלא, מדברים בדרך כלל על יין, על משקים כאלו משובחים. וכוס מלא בדרך כלל מתבטאת הצד של המותרות, ואפילו הרחבה יתרה, מה אתה צריך כוס מלא? אבל אם זה משתמש לברכת השם, לצד המעשה, לעשות הטוב, הישר, ועל זה תאיר הברכה על כוס מלא. אתה לוקח כוס מלא ונותן לו ברכה. המטרה שלי פה, נכון, אני רוצה רחב, אבל רחב להביא ברכה. מצוין. ללמד שאומנם ראוי לאהוב את החיים עם ההרחבה של החיים. אם זה לתכלית, מעלה וטוב שהוא ברכת השם. לאיש כזה אומרים לו, אדרבה, לך קדימה, תרחיב עוד יותר. נחלה בלי מצרים, בלי גבולות. תעוף לכל מיני כיוונים. מצוין. תחת שם וקש את החיים ורחבתם לטובת עצמו. אם אדם הכל זה אגואיסטי, כל מה שהוא רוצה רחבות דעת ורחבות זה ורחבות זה הכל לטובת עצמו, צריך להגביל אותו. כי כמה יוכל אדם להיות נהנה בעצמו מכל טוב? אבל אם יש שם וקש את המותרות של עושר, כבוד, הצלחה, זה כדי להיות פועל רב טוב לעולם, להשכיל ולהיטיב. אין קץ לתכונה. אבל כן, אדרבה, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. יסוד ההנהגה הטובה היא עמידה הטובה של הכרת הטובה. כן, איך אנחנו עוזרים לאדם להגיע להסתכלות כזאת? שכל מה ש... את כל הרוחב שבו הוא יביא לטובת החברה ולטובת העניינים חשובים, זה עוזר מאוד, מה שעוזר לזה מאוד זה תכונת הכרת הטוב. כשאדם מכיר טובה, כשאדם מחזיק בה בשכלו הטהור, נגד הכוונה במקביל, מול כל הטוב שמקבל מאמיתי ואמיתי יתברך, כשאדם שם לב כמה הוא מקבל, אז כשהוא מתפתח את הנפש שלו בכל מידות יקרות, ואז אומר, אני מקבל כל כך הרבה דברים, אני צריך גם לתת, אני צריך גם להעניק. הוא מתפתח, צורת החשיבה שלו היא צורת של טוב וחסד, והוסיף להיות ציר אמונים, שליח של הקדוש ברוך הוא, להפיץ רב חסד בעולם. וזה היתרון שתתעלה עליה הנפש האדם שמכיר טובת יוצרו, בזה יבוא לידי מעלה יקרה. ושלא נוהג ברוב בני אדם שמחלקים את הנועד הגשמיות ורוחניות לשתי מערכות. ואין העולם הזה ועולם הבא יכולים להיות אצלם באהבה בנפשם. כשבני אדם לא מכירים טובה, כשבני אדם אין להם מבט רחב, אז זה נראה או שאתה איש גשמי או שאתה איש רוחני. וזה לא נכון. כשאדם הוא מסתכל בהכרה טובה, אז גם הגשמיות שהיא מתפתחת היא לא אויב, היא לא מפריעה. יד הרבה יכולה להיות מנגנון מאוד מאוד מגוון ועשיר ונפלא לקדם דברים טובים בעולם. אין העולם הזה ועולם הבא יכולים להיות אצלם באנשים שמסתכלים במבט צר, כמו המאמר המוסרי המפורסם, שאין המים והאש יכולים להיכנס בכלי אחד ולא תחול יחד אהבת העולם הזה עם אהבת העולם הבא. זה נכון, זאת מידה כשיש אהבת העולם הזה שבנויה על פי תקוות הנמה חושית לעצמו. כשנטייה אגואיסטית, פרטית, זה נכון. באמת, התקדמות בעולם הזה היא צוררת, היא אויבת של ההתקדמות הרוחנית. אבל אם יש אהבת העולם הזה שבנויה מצד הטוב שיוכל להשפיע על ידה, אתה אוהב את ענייני העולם ואת כל היופי ואת כל הדברים שקורים, כי אתה רואה איזה ברכה יש בזה, איזה טוב יש בזה, איזה דברים אתה יכול לעשות מזה, לשמח אנשים ולהביא להם ברכה ותיקון והמון המון דברים טובים, ובכלל לקדם דברים בעלי ערך במציאות. אז האהבה הגשמית היא בעצם יוצא שהיא רוחנית. כבר אי אפשר להפריד בין הגשמיות לרוחניות, כבר לא ברור מה ההבדל. גם כשאתה בחיי העולם הזה, את החיים שלך הם חיים רוחניים, הם מלאים מושגים תיאוריים של אהבת חסד וצדקה, וזה מושגים שהם נצחיים, זה מושגי נצח, הם חיים וקיימים גם בעולם הזה, בעולם הבא. לכן מי שמברך על כוס מלא זוכה ונוחל שני עולמים. זאת אומרת, כבר עכשיו אתה מצליח לחבר באישיות שלך את העולם הזה ואת העולם הבא. ואין הם סותרים זה את זה בהתכנסם בלב. משני המאמרים יחד למדנו שהנטייה של הרחבת החיים אין לה קצבה בטבע הנפש, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו נטייה כזאת, בצדק הוא נתן לנו, נטייה מאוד חזקה של רוחב. למה? כי באמת היא ראויה, זה נטייה טובה, וצריך למצוא את התעודה שלה, את המטרה, בדבר כזה שאין ניתן לה קצבה. כיוון שזה נטייה כל כך רחבה, צריך לשייך אותה אידיאלים ומטרות מאוד רחבות, הרבה יותר מאשר הנטייה הפרטית, המטרות הפרטיות שלנו. ואי אפשר לדון שיש כוח בנפש, לא יכול להיות שיש כזה כוח חשוב בנפש שאין לו מקום, שימוש, והקדוש ברוך הוא לא נתן אותו אלא בשביל צדק ומעלה. לכן יש מקום גם להרחבת החיים בכל מילואיהם, על פי דרכה של תמימות, תמימות דרך בירת השם, היא מכשרת את הנפש לקבל את כל חמדת החיים החומריים והרוחניים גם יחד, ולכן זוכה ונוכל שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. תניא רבי נתן אומר, מניין שאין פרי בטנה של אישה מתברך, אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר, וברך פרי בטנך. פרי בטנה לא נאמר, אלא פרי בטנך. זאת אומרת שלמרות שהאישה איזו שסוחבת את התינוק 9 חודשים, והיא איזו שהיא הולדת, והיא עושה הכל, והגבר לא סובל כלום ולא תורח כלום, בסוף זה נקרא פרי בטנך. זה קצת לא צודק, אבל זה מה שכתוב כאן, שהפרי מיוחס לאבא, בעקבות זה יש סיפוק. הוא להיק לה לבי רב נחמן, וכאו חיפתה ברכת ברך במזונה, ויאיב לקסה דברכת על רב נחמן, את כוס הברכה הוא נתן לרב נחמן. אמר לו רב נחמן, כי אתה עורך, אתה המזמן, אישתר מרקסה דברכת על ילטה. אשתי, אומר רב נחמן, אישה מאוד חשובה, קוראים לה ילטה, אולי תציע גם לה לשתות מכוס הברכה. אמר לו, לא צריך, אחי אמר רב יוחנן, אין פרי בטנה של אישה מתברך על פרי בטנו של איש. אם לך תהיה ברכה, הברכה תעבור גם אליה. עד אחי שמעת ילטה, היא מאוד מאוד כעסה, קמה בזיערה, קמה בשולחן בכעס גדול, היא הייתה קצת בעלת נטיות נשיות, של מה עם מעמד האישה ומה עם מה שהנשים עושות פה. עלתה לבאר חמרה, הלכה למרתף היין, ומרוב כעס שברה 400 חביות של יין. אמר לרם נחמן, אתה רואה, נשדר לה מר קסה אחרינה, אולי בכל זאת ישלח פה איזה כוס. שלח לה כל גיאי נבקה דבירקטה. הכוס הזאת היא גם כן איכשהו היא ברכה. אז היא שלחה להם ממעדור אמילה מסמרטות תקלמי. אנשים שמחזרים בעיירות הם מדברים יותר מדי, ויש להם שיש בגדים שחוקים, אז מביאים יותר מדי קינים. הכוונה שלא יעזור כבר, כל מה שתגיד תנסה לפייס אותי, כל מה שתביא לי לא יעזור, זה כבר תנה סיין להשיב, את הנזק שלך עשית, עדיף שלא תוסיף שמן על המדורה. טוב, יש פה סיפור שלא יודע אם נתחיל, נראה. התעודה הטבעית, המטרה ביחס האישה, זה הנושא שלנו, מערכת היחסים בין האיש לבין האישה. מה הנושא של האישה? תלמדנו אורחות חיים בכלל, ההנהגה והחינוך הראוי הוא לבנות. איך צריך לחנך בנות? אמנם זה ישיבה לבנים, אבל א', לכל אחד בעזרת השם אנחנו מאחלים שיהיו גם בנות, וב', הרבה בנים בסוף גם מחנכים בנות בצורה כזאת או אחרת, לא רק בתור אבות, גם יש מורים לבנות, מנהלים ועוד כל מיני גורמים. אז זה חשוב להבין גם בנושא הזה של חינוך בנות. מי זה הבנות? צריך להסתכל על הבנות לא בתור פרטיות, אלא בכלל איך בונים את האישה הכללית של כלל האומה, את מה תפקיד הנשים באומה, על פי דרכה של תורת השם תמימה. הננו רואים את הבנות והן גם ברוכות בשכל טוב ובכישרון נפשי הגון, ומעבר מזה הננו רואים כי לא נוצרו להיות עסוקים בעמקי המדעים והמוסרים, בין מצד תכונת נפשם וכן מצד הטיפול הראוי להם בגידול הבנים, עיבורם, לדתם והנקתם. צורכי המשפחה לוקחים המון אנרגיות נפשיות והמון תשומת לב, ובעצם תופסים את עיקר מה שמעניין אישה. אישה נורמלית אחרי שיש לה ילדים, מה שבעיקר מעסיק אותה, גם אם היא עושה המון דברים בחיים, רוב הנשים בעולם, מה שבעיקר מעסיק אותם זה המשפחה שלהם. החינוך של הילדים ומצב הילדים, זה הדבר שמאוד מאוד מעסיק נשים, ככה זה האופי שלהם. ואם מתגבר דור אחד ויובל לשכלל את הבנות בהשלמת השכל מעלה עליונה, אם יחשבו לעשות מהפכה פמיניסטית ויגידו, עזוב, נשים צריכות לצאת מהנושא הזה ולהתעסק בדברים אחרים, נשים צריכות להיות חוקרות בכל מיני עניינים שכליים, להיות מדעניות וראשות ישיבות, ראשות ישיבות ועוד כל מיני ביטויים כאלו, אז יכול להיות שהם יגיעו למעלה מאוד חשובה, אבל זה יהיה רע לאושר הדור הבא. הילדים יגדלו בלי אמא, אין מה לעשות, אבא לא יכול להיות אמא בחיים, והדור הבא, לא יהיה לו אמא שכל מעייני הנתונים רק לגידול שלו. אז אומנם האמא נמשה את עצמה ברמה כזאת או אחרת, אבל אמא, כמו שצריך, היא לא הייתה, כי תושייה מתש את כוחו של אדם. כשמתפתחים עניינים לימודיים ורוחניים בצורה מאוד אינטנסיבית, זה שואב אנרגיות, זה שואב תשומת לב, זה שואב כוחות. והתעסקות בכישרון השכל, זה מחליש על כל פנים, ברב ומעט, את חוזק הגוף. את חוזק הגוף במובן לא השרירים, אלא היכולת להירתם נפשית, אנרגטית, לנושאים ביתיים. ולכן ראוי, לכל הפחות, להניח חזקת הגוף של האימהות, שלא יתמוטט עבודת הלימודים, צריך להיזהר שלא יהיה עומס לימודים, וישלים על כל פנים איזה חלק רשום מחסרון הנמנע, מחולשת האבות. האבות כבר ככה הם חלשים, כל הזמן עסוקים בהתקדמות, בעבודה, והם לומדים הרבה ועוד כל מיני דברים, וזה מחליש את כוח היכולת הסבלנות ורוחב הנפש והכוחות שלהם כשהם באים הביתה, בגלל עבודת השכל. לפחות שאנשים יאזנו קצת את התמונה, אבל ביות גם כן האם נתונה לעבודת המושכלות. אם האמא כל הזמן עסוקה בקידום האינטלקטואלי שלה, יצא במשך הזמן דור חלש ורפי עונים. בסוף הילדים יהיה משהו שהם לא קיבלו מספיק כוחות נפשיים מאמא שלהם, והם לא יהיו מוכשרים מרוב חולשה לקבל יסודי החוכמה והצדק. הם יהיו בלי אומץ ובלי יכולות להתמסר לדברים גדולים, להורדת אלוקים, כי צריך שזה נפש בריאה וגוף בריא, בשביל למצוא נפשות. צריך דברים חזקים, כמו שהגמרא אומרת, אחד המוראים אמר, שחמין ששחתה נימי בזכות זה שאמא שלי טיפלה בי במסירות ודאגה לי, אז בזכות זה אני יכולתי ללמוד תורה הרבה שנים. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להשקעה הנפשית, ולחום, ולהתייחסות, ולפינוק, ולאהבה שהאמא נותנת לילדים. זה נותן להם חוסן נפשי ויכולת לעמוד מול אתגרים רוחניים, לימודיים. בכלל, אנחנו מבינים שזה התא המשפחתי היציב, העשיר, המלא. הוא ערובה להמון המון דברים בעתיד. ולכן גדולים דברי חכמים מסכת סוטה, שכל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות, זה רק בלימודי חול, זה גם בלימודי קודש, נכון? ואין קץ לאושר הכללי שהצלנו על פי הדרכה המעולה הזאת. זה חשיבה מערכתית. יכול להיות שאישה ספציפית מבטרת על איזה מעלה, על איזה יכולת שלה, אבל בעירייה המערכתית כוללת הרווחנו הרבה. אבל עדיין יש לשאול, סוף סוף אתה הולך לבית ספר, אתה רואה שהציונים של הבנות יותר טובים מהציונים של הבנים, ואתה רואה שברוב הממוצעים הבנות מבינות יותר מהר ויותר טוב המון דברים. אז בשביל מה הקב"ה נתן להם כישרון שכלי? על מה הוא נוצר? הייתכן שהחוק יוצר נפש, הקב"ה חקק בנפש של האישה כוחות נפלאות, במין שלם האנושות, חצי מהמין האנושי, ועל מנת שלא יצא לפועל בכל תכונתו? וזאת שאלה מאוד כבדה שהרבה מתעסקים בה. היא למדה בבית ספר, והיא עשתה בגרות בפיזיקה, וזה, והכל ציונים מדהימים בכל המקצועות, ומתמטיקה וזה וזה, ובסוף מה היא עושה? היא מקדלת ילדים. בשביל זה לא צריכה את כל הלימודים האלו, שמה הקב"ה נתן את כל השכל. זה גם אם לא היה שום כישרון שכלי אינטלקטואלי, הייתה יכולה לעשות זה בסדר גמור. וזה יוצר איזושהי סתירה, איזושהי בעיה, והיא מאוד מאוד לא פשוטה. לכן ניקח לנו ליד את הגלוי. בוא נסתכל, אומר הרב, כדי לנסות להבין את הסוגיה הזאת, בוא נלך, נחזור קודם כל למבנה הפשוט של הטבע. בוא נלך לטבע עצמו. ונראה שלא נוצרה אישה לחולל חדשות מעצמה. כי אם רוב הכוח השכלי שבה הוא להשכיל עד כמה ראוי להיות מודרכת על פי הנהגה המעולה של שלמי האנשים. והנפש העדינה מוכנת על פי רכות מזגה להרגיש את עוד ההדרכה המוסרית. וטוב הטעם של יראת השם ודרך צדק ומישרים. זאת אומרת, זה נכון שיש לאישה כישרון שכלי וכישרון רגשי, בוודאי. אבל צריך להבין שכל הכישרון הזה, תפקידו הוא העיבוד ולא היצירה. לא החידוש, אלא הקליטה. זה כמו שיש מדען דגול, שהוא ממציא המצאות. יש לו כישרון. ויש אחר כך הרבה אנשים שהם יש להם כישרון שכלי, אבל הכישרון שלהם הוא לא להמציא את ההמצאה, אלא לקלוט את כל המשמעויות שלה, לעבד את כל ההשלכות שלה. וזה הכישרון השכלי והרגשי של אנשים. וזה דורש לא השתקעות לימודית, מחקרית, מעשית, זה דורש ערנות, כושר ספיגה, שצריך שזה גם שכל בוודאי, כדי לעבד עקרונות רוחניים, צריך לאבד תורת אמך, בשביל לאבד מוסר, צריך עולם מאוד רגשי. הנטייה של הנשים זה העיבוד. הנפש העדינה של אנשים עסוקה בעיקר להרגיש, להפנים את ההדרכה. כמו שהתוכנית ששלמי האנשים ישכילו בחוכמתם ועמיקם חקרם. לעומת זאת הגברים, עיקר הכוח שלהם זה להתקדם. האיש דרכו לכבוש. דרכו של האיש להציב דברים חדשים, לחקור, להעמיק, לייצר. ודרכה של האישה, עיקר זה לבנות את הבית. כלומר, לעבד את כל המשמעות. אתה אומר, פה אני בונה בית. בסדר, אבל איך ייראה הבית? איך מה יהיה התחושות שבו? מה יהיו הזה? העיכול של כל התהליך, של כל מה שיש, זה מה שמיוחד אצל אנשים. וזה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה בינה יתרה. בינה, אומרים חז"ל, לקלוט, להבין דבר מתוך דבר. ההפנמה. ולכן הבינה בשפת הסוד נקראת אימא. בשפת הסוד, לבחינה הרוחנית שנקראת בינה קוראים אימא, כלומר יכולת הקליטה. וזה מה שמוליד בנים, בינה זה לשון בנים. כדברי חז"ל, וזה הרגשה דקה, שנונה, גם פיקחות, יש פיקחות גדולה בנשים, בוודאי. תצא לפועל הנעלה, ביותה פועלת על פי רוחה להרחיב, כן, זה הנושא של האישה, להרחיב, להתאים, לעכל, את כל המשמעויות, את כל הסוגיות של המוסר, לבאר אותם. על פי רגשות טבעיות טובות שנקלטות מחזיון הנהגת הבית יפה. לכן, רק ביות חובת הדרישה מסתלקת מהאבות לחינוך הבנות, כשלא מציבים דרישות אל מול הבנות שהם דומים לבנים, ונרגעים קצת מהלחץ שהם גם יהיו, יקבלו פרס נובל כל הזמן, וגם הם יהיו, שאותו מספר של מפקדות בצהל, ואותו מספר של מפקדים, ואותו מספר של חוקרים באוניברסיטה, ואותו מספר של רבניות ורבנים וכו' וכו'. צריך להירגע מזה, ורק אז יצא הפועל הכשר רבנות. מה הכשר שלהם? לחלקל ולטפח, על פי רגשות לבבם, את המדעים המוסריים. לעכל אותם, לטפח אותם, לאורחות טובות של יראת השם, על פי מה שירו חכמים ושרי קודש. ואז גם המצוינות ביותר תבננה דורגתן, גם נשים מאוד חכמות, מאוד כישרוניות, מאוד מעולות, הם יממשו את הכישרון הנשי שלהם, מאוד, את כל החוכמה ואת כל האינטלקטואליות ואת כל היצירות והכישרון, בעיכול, בקליטה, בספיגה. אם כישרונם ירבה, מצוין, תוסיפו דעת איך להרחיב את אורחות הצלק והטוב, איך הם מרחיבים את העירייה, על פי המקור הראשי. ומה זה המקור? המקור, המנביע, זה אור התורה. אז הם לא המקור, הם העיבוד והקליטה. ואנחנו רואים שביולוגית ככה בדיוק זה בנוי. הגבר נותן דבר מאוד מאוד קטן, זרע קטן. ולפני שהגבר נותן את הזרע הקטן שלו, לא תהיה שום התפתחות של לידה. כן? האיש הוא הראשון. אבל מה שהאישה עושה היא קולטת, והקליטה הזאת היא הולכת ומפתחת את הקליטה, ומאבדת אותה, ומרחיבה אותה, וזה, ומזה יוצא תינוק. זאת אומרת, התינוק הוא בעצם העיבוד שהאישה עושה למה שהאיש זורק לה, נותן לה דבר מאוד, מאוד גרעיני, מאוד יסודי, מאוד שורשי. אבל מתוך זה היא מאבדת ויוצרת התפתחות שלמה. אין פרי ויתנה של האישה מתברך, אלא כתוצאה מהפרי ויתנו של האיש. המקור הראשי קוראים את זה הגברים, לשון מכרה מעומקה של תורה. ואז יבנו לנו בתים נאמנים שלהם עם השם, עם עמו. אבל בהתפרץ המנהג להלעית את הבנות תורה וחקר, שהנושא הוא ההישגים הלימודיים, והרמה המצוינת של הלימודים, ועוד כל מיני דברים, ושהם יהיו חוקרות ויהיו זה, ויצירתיות, ויכתבו עבודות, וכל מיני דברים כאלו, אז הן טועות בתעודה, מתבלבלות במטרה, לחשוב שעליהם לחפש חדשות, להמציא דברים, דברים יסודיים, להיות מקור. לא, זה לא על פי תכונתן, זה לא הדגש של אנשים. יצא מזה קלקול עצום בחיים המוסריים ובחיים גם בסוף החומריים. בסוף אפילו הדברים הפשוטים של הבית לא ייבנו כמו שצריך. הדברים המאוד אלמנטריים לא יגיעו. על כן, אם עדנו תורת אמת, שאין פרי ביתה של אישה מתברך, אין פרי ביתנו של איש. כמו שהטבע הגופני, ככה גם המערכת הנפשית. כמו היחסים ביחסי הזוגיות הביולוגית, ככה יחסי הזוגיות הנפשית. הבינה היתרה של האישה, אשת חיל באמת, היא תביא רק טוב. במה? באורח ההוראה המעשית, בעיבוד של מוסר האב המקורי. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מוסר זה עקרונות העל, עקרונות יסוד. אבא לא צריך לדבר יותר מדי, הוא אפילו לא צריך לדבר בכלל, יותר טוב שלא ידבר. הוא בערך כלל לא רק כשהוא מדבר הוא עושה טעויות, שלא ידבר. יש לו עקרונות חשובים לו, העקרונות שחשובים לו יעברו כבר, אל תדאג. אם משהו מאוד חשוב לך בחיים זה, ואתה עקרוני לך, הוא יעבור. מי שבעיקר עושה את התורה, את הדבר הזה, זה אישה. לכן כתוב במדרש, פרשת שבוע שלנו, אם כבר, אז פרשת שבוע, כתוב, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא הקדים את הנשים לגברים. קודם בית יעקב, ואחר כך בני ישראל. אז במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מפיק לקחים. באדם וחווה, הקדוש ברוך הוא ציווה את האדם. והאדם העביר את האינפורמציה לחווה, וזה לא הלך, כידוע. אז הוא אומר, אני מפיק לקחים, הפעם נעשה הפוך, נתחיל עם אנשים. קודם כל, קודם אומר לבית יעקב, אחר כך הכל יהיה בסדר. אחר כך, האנשים, אם הם ייקחו אחריות על גידול, על בניין הבית, בית יעקב, אז גם הגברים ימצאו את מקומם, ותגל לבני ישראל. טוב, אנחנו צריכים להשלים, בעזרת השם, את הסיפור הדרמטי הזה, של ה... יאלטה. טוב, בשורות טובות, בהצלחה.